כאלה טועים, נכנסים לעשות נשיאת כפיים בקבר רבי שמעון בר יוחאי. בכלל, עד שמגיעים לשם יש הרבה קברות. פעם היה איזה מפולת ונקברו שם, קברו אותם.
מערת המכפלה.
איך?
במערת המכפלה. נתפללתי שם בראש השנה 10 שנים. מלא כהנים.
כן?
כן.
לא יודע. תברר את זה. לא יודע. אסור לנטוע... כן, זה מה שהוא רוצה להגיד. שיש קומות, אז יש רווח של טפח. טפח, לא יודע. אני לא רוצה לקחת אחריות על מה שאמרתי פעם שעברה, לכן אני חוזר בי. כתב שאסור, אני ראיתי. ראיתי בספר זיכרון יצחק, שהרב טהרני מביא... שאסור להיכנס עם מערת המכפלה, וגם מביא את זה בשם הרב עובדיה, שלא קבר אחי ולא מערת המכפלה. על סמך זה אני אומר לכם. טוב, אסור לנטוע אילנות או לשים פרחים ושושנים. אחד אמר לי, שלחו אותי לשים שושנים. אמרתי לו, אל תשים. אל תשים, זה לא עושה טוב לנפטר. לא עושה טוב לנפטר. זה מנהגי הגויים, אנחנו לא צריכים ללכת אחרי המנה. ברוך השם. אנחנו יש לנו את המנהגים שלנו, מה לקרוא, תהילים, זה עושה נחת רוח. לא הפרחים, מה הוא בן אדם חי שאתה מביא לו פרחים? זה לא הדברים האלה. היה אחד, שמעון הגסי, אם אתם זוכרים, שמעון הגסי, עליו השלום, היה הולך לבית הקברות, מלווה איזה לוויה, אחרי שהיו יוצאים, היה מוריד את כל, כל הזרי פרחים שהיו שם. אמרו, מה אתה עושה? אומר, אני עושה להם מנוחה. זה עילוי נשמה שאני מוריד את זה. למה? זה מנהגי הגויים, זה לא מנהגים שלנו. לא טוב ללכת לבית הקברות סתם. רק אם חלילה וחס לא יקום ולא יהיה, יש לוויה, אז זכות הרבים וזכות המצווה שמלווים את המת, מגינה על האדם שלא ידבקו בו החיצונים. אבל אם הוא הולך ככה סתם, יש כאלה אוהבים ללכת לבית הקברות. זה לא נכון. אם יש איזה כבש צדיק או יורצייט, זה משהו אחר. לא מדברים על זה. אז סתם ללכת, אני הכרתי כמה אנשים שהיו הולכים בלילות לפעמים, וברבינן עד היום הם בבתי חולים לחולי רוח. עד היום. ושנים, זה סיפור של 40 שנה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. על פי הזוהר, לנשים זה יותר חמור. וזה ממש מסוכן שנשים תלכנה להלוויות. אלא נשים תעמודנה בשעת ההשפדים באיזה מקום ולא ללוות את הנפטר. אולי אחרי שכבר התרחקה המיטה והאנשים התרחקו, אז ילוו כמה צעדים, הלכו מהר הביתה, שלא, כמו שהגמרא מספרת במסכת ברכות, שאותו מחבל, אותו מלאך חבלה אמר שהוא יש לו רשות חד ושלום להרוג אפילו אם יש שם אנשים. לכן נשים תתרחקנה מהמקום הזה גם לטובתם, לטובתם גם, לא רק לטובת שאר המלווים, גם לטובתם.
גם לא בשעת לוויה? נשים גם לא בשעת לוויה?
ודאי, כל שכן. מה זה לא בשעת לוויה? שמה? שילכו אנשים לבית הקברות, ודאי שאסור, ודאי. אפילו בשעת לוויה אסור להם. לא ייכנסו, לפי הזוהר, לא לפי הפשט. לפי הפשט יכולות ללוות, אבל לא כדאי. אין לכתוב,
יום השנה, אישה שרוצה ללכת לקבר של אבא שלה, זה לא תלך?
לא לבד. כבר הולכת, לא לבד. תלך עם המשפחה ביחד. אבל גם היא יכולה להתחמק, תתחמק.
אפילו זה אבא שלה,
ישנם אנשים שמעולם לא ראו את הקבר של האבא ושל האמא. מעולם. מרן רבי יהודה צדקה עליו השלום, ציווה לבנותיו ולבכל לאשתו, לבנותיו, שלא תלכנה לבית הקברות לעולם. זהו, מה חסר? מה יש בזה? אין בזה כלום, כמה שיותר... נחת רוח, מגיעים הבנים, אמורים קדיש, זה הנחת רוח. אישה רוצה לעשות נחת רוח לאבא או לאמא, תקרא תהילים, תיתן צדקה, תעשה, זה מה שצריך לעשות. לא חייב את הלכת, מה היא עושה שם? היא לא עושה כלום, היא לא מועילה כלום בקבר. אלא אם כן נגיד, הוא נפטר בלי בנים ברבינן. אז יש לו רק את הבנות שלו, זה משהו אחר. יש אפילו שאומרים שיכולה להגיד קדיש עד כדי כך. אנחנו לא מדברים מקרים חריגים. בדרך כלל, טוב, אין לכתוב על המצבה תאריך לא עזי. יש כאלה, אני לא שומע אותך. מה זה? כן. אתה מדבר מה, כאילו מה מעלה שלו? מעלה כזה. בסדר, אני לא אומר, לפי הפשט אין איסור. לפי הפשט אין איסור. לפי הקבלה זה לא טוב. אבל אם היא רוצה ללכת לקבר של הבן שלה, שתלך, יש לה בזה נחת רוח, כביכול קצת פיצוי מהמקרה הקשה שקרה לו. טוב, זה ודאי, זה דברים של רגש, אנחנו לא מדברים על זה. לא לכתוב על המצבה תאריך לא עזי, זה חמור מאוד. כותבים, עושים נזק לנפטר, אם כותבים או לכתוב שבח, שבחים. על המצבה לא לכתוב שום שבח. רבי עקיבא איגר, כשנפטר, כתב בצוואה שלו שלא לכתוב על המצבה שלו שום שבח. והיה מאוד קשה לקהילה שלו, לכל בני העיר, לקבל את הדברים האלה. איך לא נכתוב? כזה גאון עצום. היה ענף גדול. טוב, כשנפטר הבן שלו, רבי שלמה איגר, אז כתבו, כאן נטמן, רבי שלמה איגר, בנו של הגאון, הגדול, החסיד, הענף, רבי עקיבא איגר. אמרו, זה הוא לא אמר לנו, שעשו. אז רצו דרך, איך, כל כך רצו לכתוב עליו, איך אפשר ככה? מה? אז יש הרבה מחליפים. דרך אגב, כשמחליפים מצבה, לא להוסיף שום מילה ממה שהיה כתוב קודם, ולא להחסיר. להעתיק בדיוק, לצלם את זה, ומה שהיה כתוב, בדיוק לכתוב, רוצים לפעמים לחדש מצבה. אז אם היה כתוב תאריך עברי, למחוק את זה. לא עזי, סליחה. למחוק את זה. זה לא עושה טוב לנפטר. רק לכתוב שהוא סבל. אם הוא סבל, זה טוב לכתוב. גם במודעות, גם בהספדים גם כן. לכתוב שהוא, נגיד שהוא סבל. העיקר ההספדים צריכים להיות לעורר ולתקן. זה העיקר ההספדים. ופחות להתמקד במעלות של הנפטר. רק מעלות שאתה בטוח בהן, תגיד. לא בטוח, אל תגיד. סתם להגיד על בן אדם, אחר כך לוקחים אותו, דנים אותו. אמרו עליך ככה, בוא נראה, מה פתאום, אתה לא היית כזה. גם הוא נפרעי ממנו ונפרעי מהמשפיד. אז לכן, כמה שפחות. לכן נותנים לבנים לדבר בסוף. כי הבנים חיו עם האבא. ויודעים בדיוק, אומרים דברים יותר אמיתיים. אדם שלא חי איתו לא יודע בדיוק מה. לכן הבן מדבר בסוף. בסוף הדרשה, ההספדים, הבן מדבר, ואז הוא אומר את הדברים שהוא יודע על אבא שלו, שהוא ראה, שהוא שמע.
הרב, יש שאלה.
כן.
יש אנשים, עמך, לא רב בזה, אבל במודעות שלו כותבים רבי. זה מוזר.
מה כותבים?
רבי.
רבי.
במודעות.
זה לא טוב, לא טוב. אם הוא היה אדם פשוט. נכון, לא כל אחד רבי. נכון, צודק. זה בחוק לישראל של היום. קראת? יש שם אבדן ורבי. יש שם כתוב רבי. לא כל אחד ראוי שיקראו לו ככה. נכון? צודק. טוב, אנחנו נעבור לשיעור המרכזי, לנושא המרכזי. אף פעם לא מאוחר. הגמרא בסוכה אומרת, דווקא פחית, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו לליל הזקן. 30 מהם ראויים שתשרה שכינה עליהם, כמשה רבנו. 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כדרך שעמדה ליהושע בן נון. אז כמה נשאר מ-80? 20. 20 בינוניים. גדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולם, רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו... 120? לא, כולם. כולם. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות, גזרות שוות, תקופות, גימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, משאלות קופסים, משאלות שואלים, דבר קטן ודבר גדול. דבר קטן, אבא יודע, אבא ורבא, זה הגמרא שאנחנו לומדים. דבר גדול, מעשה מרכבה, זה הקבלה. כל זה הוא ידע. נו, ומה היה איתו? ועל רבי יוחנן בן זכאי אמרו, 40 שנה עסק בפרקמטיה, דהיינו מסחר. הוא היה עוסק במסחר. 40 שנה למד, ו-40 שנה לימד. אותו דבר, רבי עקיבא, חי 120 שנה. 40 שנה היה עם הארץ. 40 שנה למד, 40 שנה לימד. שואל הבן איש חי, אני אקרא לכם את הלשון שלו. זה נמצא בספר עוד יוסף חי על פרשת ויקרא. כותב ככה, וצריך לדעת, למה נזדמן כך לשני צדיקים אלו שהיו עמודי עולם, אשר כל הדור שלהם תלוי בהם, והיה להם נשמות גדולות ונשגבות שאירו לעליונים ולתחתונים באור תורתם הנפלא. ואם היו גם 40 שנה ראשונות עוסקים בתורה, בוודאי היה בזה הרווחה גדולה להם ולעולם כולו. מה שאין כן בעסק הגשמי, שאין להם הפסידו חד ושלום. הוא שואל שאלה גדולה מאוד. למה הקדוש ברוך הוא כיוון ככה, ש-40 שנה זה יעסוק בפרקמטיה, וזה היה עם הארץ 40 שנה. לא היה יותר טוב שמההתחלה היו לומדי תורה, ואז היינו מרוויחים הרבה, לכאורה היינו מרוויחים יותר, אלא, מתרץ, תראו זה תירוץ נפלא, אלא שעל ידי שעסקו 40 שנה הראשונות בעסק עולם הזה, השקיעו את כוחם ומרצם, ולא חסכו מעצמם שום מאמץ, וכעת, אחרי 40 האלה, בבואם לעסוק בעסק הרוחני, ילמדו מהעסק הגשמי כיצד לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וכמו שנידית שינה מעיניו בלילות, למצוא תחבולות כדי להצליח בעסקיו, כך ינדד שינה ולהתעצם בלימוד התורה והמידות והמצוות ומעשים טובים. עד כאן לשונו הקדוש של הבן איש חי. זאת אומרת, לא בחינם הקשבחו עשה כך, אלא אדרבה, בשביל שהוא רצה שהם ינהיגו את הדור, הוא רצה שהם יהיו מעל לכולם ושיספגו תורה כמה שיותר, עשה שיתעסקו בדברים של חול, או אפילו בעמרצות, היה עמרת, כדי שאחר כך הוא ילמד מזה, כי בן אדם שהוא מתעסק במסחר, הוא הרבה יותר בעל מרץ, יכול לעמוד על רגליים. אני רואה לפעמים אנשים, אני אומר, בראש העולם, איך הבן אדם הזה עומד על הרגליים? 8 שעות מוכר תכשיטים, הוא מוכר, אני יודע, בחנווני, הוא כל הזמן על הרגליים. אין לו כיסא לשבת. איך? אלא בשביל להרוויח עוד ועוד ועוד, בן אדם מוכן להשקיע, לישון מאוחר בלילה, לקום מוקדם, היום שלא מתקצר, לפעמים הוא מוותר על אוכל. אז ככה תעשה בתורה. אותו דבר, מה עשית שמה? תעשה פה. ויש על זה משל. בן איש חי מביא את המשל הזה בבן איש חי הלכות. אומר, היה 10 בטבת, ואחד המלמדים נכנס לכיתה בשביל ללמד את התלמידים. אז היה 10 בטבת, צום, לא היה להם חשק ללמוד. זה ככה מתמתח, וזה סוגר את העיניים, וזה... כל אחד... הוא ראה שאין להם חשק ללמוד תורה, מה עשה? אמר להם, תראו, אני היום חלש, עצום, מאוד קשה לי, אני לא יכול ללמוד, לא יכול ללמד אתכם גמרא. אולי אתם יודעים לשחק קלפים? וכן, באמת אתם יודעים? כן. טוב, מיד הוציאו קלפים, תשאו לשחק, זה צועק וזה צובח וזה קופץ וזה... עצר אותם באמצע, אבל אני חשבתי שאתם עייפים, אני רואה שאתם בכלל לא עייפים, תראו איך אתם יש לכם מרד, במרץ הזה עכשיו נלמד תורה גם כן במרד. זה מה שעשו הקדוש ברוך הוא, ש-40 שנה היה עוסק ברקמטיה, במסחר. למה? שמזה אנחנו צריכים ללמוד. כמו שאמר משה רבנו, איך כתוב שמה? כי ממנו ניקח לסבוח לשם אלוקנו. מאיפה? מהפרות, מהצון, הבקר. כמו שהצון והבקר, הם עושים את הולכים לפי הטבע שכשבחו יטביע בהם, ולא זזים ימין ושמאל, בכל מצב, אותו דבר גם אנחנו, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקנו. לפעמים אדם צריך ללמוד, הגמרא אומרת, אם לא הייתה התורה ניתנת, הגמרא בעירובין, כובדלת, אומרת, אם לא הייתה התורה ניתנת, מה היינו עושים? לומדים צניעות, צניעות מהחתול, ושלום בית מהיונה, וכו', היינו לומדים. מהחיות, מהעופות, היינו לומדים מהם. אבל ברוך השם שיש לנו תורה. רק מה? צריכים ללמוד, אדם ילמד מעצמו, כמו שאמר יעקב אבינו עליו השלום. עם לבן גרתי, ותרג בצוות שמרתי, ולא למדתי מעשיו הרעים. מה החידוש? לא למדת מעשיו הרעים, קיימת כל התרג בצוות, אין כמוך בעולם. מה זה לא למדתי מעשיו הרעים? אז מסבירים, בדרך מוסר, שהוא לבן בשביל העבודה זרה היה קם על הבוקר ולא אכפת לו בחורף, בקיץ, והיה עובד במרד ועושה שעות נוספות. אומרת, זה לא למדתי מעשיו הרעים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באותו מרץ שהוא עובד את העבודה זרה. אבל זה לא חוכמה, כי לעבודה זרה יש לו שיוע, השערה מסייע אותו לרוץ, מסייע אותו לקום, אבל פה השערה מפריע. כמו שאמר יבתי נפשיץ עליו השלום, אבא שלו ראה אותו כשהוא היה עוד ילד, ראה אותו מתהפך במיטה, אמר, יונתן תקום, כבר הסנדלר הלך לסנדלריה והאופה הלך לאפות, אתה עוד יושן? אמר לו, אבא, זה שעוזר להם לקום מפריע לי לקום. היצר הרע, הוא עוזר לו, למה הוא צריך להרוויח כסף, אז הוא קם, ואתה קום בעוד לילה, הוא מפריע לי להמשיך לישון. אז לכן אין לך טענה עליי. ככה היה חריף עליו השלום. לפעמים אדם מגיע לאיזה מקומות, למשל, זה קורה הרבה אלה שהולכים לנפוש בקיץ, בטבריה, בכל מיני מקומות. כמה פעמים אני שומע תלונות, כביכול, דיני ממונות, הבטיחו לנו שלא יהיו שם תערובת, בנו איזה מלון, יש שם תערובת, נשים, גברים, הולכות בצורה לא צנועה, אנחנו רוצים את הכסף בחזרה. טוב, לפעמים אדם מגיע למקומות כאלה. אז לפחות, כבר הגעת למקום כזה, כן? תלמד מזה מוסר, כל דבר אפשר ללמוד מוסר. תראה איך שהעובדים שם רצים ועובדים במרץ ו... תלמד מזה, אולי כשברוך הוא הביא אותך שמה, כדי שתראה איך קם הוא מוקדם. אתה קם על הבוקר, הוא נכנס, הולך לשירותים באמצע הלילה, רואה עדיין עובדים. אז אתה יכול ללמוד מזה, לעבוד את השם. תגיד, אמרת תיקון חצות? אמרת, לא אמרת. אתה הולך לנפוש כל היום, ואת העיקר אתה לא עושה. תיקון חצות, אמרת? לא אמרת. אנחנו לא אומרים שישים שק בתיקון חצות. אבל לפחות תגיד תיקון חצות, שב על הרצפה, תגיד תיקון חצות. גם כשאתה בנופש, אדרבה, שם זה זמן שאחרי תשעה באב, שלא מזמן בכינו על חורבן בית המקדש. אז לפחות בזה שאנחנו אומרים תיקון חצות, אנחנו מקדמים את הגאולה, זה ידוע. אבל זה אנחנו מקדמים את הגאולה. כל יום אנחנו אומרים בתפילה, יודע מתי מה אומר. ועז כנמר, קלקה נשר, גיבור כציבי, ורץ כציבי וגיבור כארי. לעשות רצון אביך שבשמיים. שאל מרן רבי דצדקה עליו השלום בספרו כל יהודה, שאלה גדולה. אמר, למה אתה צריך להגיד, אבי עז כנמר, וקל כנשר. תגיד, אבי עז וקל ורץ וגיבור. לא צריך להגיד את השמות של החיות האלה. למה צריך להגיד את השמות שלהם? אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה עז בטבע שכל כך, כל כך העמידה הזאת תיכנס בך, כמובן. העזות זה רק כנגד אלה שמפריעים לנו בעבודת השם. אבל השתם העזות בעצמה היא לא טובה לעבודת השם, משנה ברורה כותב. ונגיד רץ כציבי, גיבור כארי, להיות גיבור, להתגבר בבוקר, לקום. אז למה צריך להגיד כארי? כי אצל הארי הוא לא צריך להתאמץ כדי להיות גיבור. הוא גיבור. כשבחור ברא אותו גיבור. הצבי צריך לעשות התעמלות כדי להיות רץ? לא. הטבע שלו שהוא רץ. גם אתה תשתדל שתעשה את זה הרבה פעמים. אדם קם, למשל. אדם החליט לקום בנצח חמה. די, מספיק כבר להתפלל בשמונה, בתשע. הוא רוצה לקום בנצח חמה. זה הזמן הכי טוב להצטרף למתפללי הנצח חמה. הנץ עכשיו הכי כמעט מאוחר. כמעט 27. אז מה זה בעיה? 27. פחות תבוא בשמיים אחרי אריכות ימים ושנים, תגיד שהתפללת בנס. התפללת בנס, שאלו אותך, כתוב, התפללתי. טוב, התפלל רק בחורף, גם טוב. כן, אבל גם בחורף זה קשה, לקום. לקום מהשמחה, החמה, וללכת להתפלל בנס. אבל דבר אחד, אני רוצה להגיד לכם, דבר שמאוד מעודד. ראיתי את זה באחד הספרים הקדושים. אדם החליט לקום בנץ. חורף, קשה, בכל זאת הוא זורק את השמחה וקם. מאוד קשה לו. אחר כך הוא יושב, גם כן קצת מתנמנם, בישיבה. אבל העיקר זרק את השמחה. ושם את הרגליים שלו על הרצפה. אחר כך נותן ידיים. עדיין הוא מנומנם. עוד, עד שיגיד ברכות השחר, תגיד אותם בעמידה. אם תגיד אותם בישיבה, אתה כבר תשכח איפה אתה נמצא. פוקח עברים, או זוקף כפופים, או מסיח עינים. אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אז לכן, אז תגיד זה בעמידה. אבל היה לך מאוד קשה. מחר יהיה פחות קשה. מחרתיים פחות קשה. עוד חודשיים בכלל לא קשה. אתה מתעורר לבד. אתה מקבל על זה שכר, כמו שהפעם הראשונה או לא. כתוב שמקבל שכר, כמו הפעם הראשונה, שהיה מאוד מאוד קשה לו לקום, הוא יקבל שכר כמו הפעם הראשונה. זה מעודד. למה אדם יגיד, טוב, בהתחלה היה קשה לי, עכשיו קל לי, אז זה לא חוכמה. לא, זה חוכמה. איך הגעת לקל? על ידי הקשה. מי הביא אותך לקל? אתה הבאת את עצמך לקל על ידי שהתעוררת בקשה, אז נחשב לך שכר כמו בן אדם שעכשיו מתחיל. זה ראיתי באחד הספרים הקדושים, וזה מאוד מעודד. למה אדם לפעמים נופל ברוחו, אומר, אז מה, עכשיו אני לא אקבל שכר כמו בהתחלה, לא נכון. אקבל שכר בדיוק כמו בהתחלה. באמת, כל פעם צריכים להתחדש, להתחדש בעבודת השם. אסור להיות זקן, אלא להיות תמיד צעיר. אני רואה זקנים שממש צעירים. אני רואה זקנים בגיל 90, 95, איזה מרץ יש להם, איזה רצים, הולכים, באים, לא ככה מנצל את הזקנות שלו כדי שיעזרו לו, לא. הוא עוזר לאחרים, אני לא זקן, אני צעיר. ככה צריך להיות, בעבודת השם, להיות צעיר, לא להיות זקן. תמיד אדם צריך להוסיף עוד ועוד, ואף פעם לא מאוחר. רואים מפה מהמעשים של רבי עקיבא. רבי עקיבא 40 שנה עם הארץ. מה עורר אותו? אבן. אבן עוררה אותו. אבנים שחקו מים. חור, נהיה חור באבן, וטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. התפעל מזה. מזה הוא חזר. חזר בתשובה והתחיל ללכת לשבת ללמוד תורה. כמו ילד קטן. ישב עם תלמידים קטנים, אחר כך גדולים. מסר עצמו על התורה. התורה התקיימה בו. לא היה כמוהו בכל הדור. כמו רבי עקיבא. כולם היו תלמידה, רבי יהודה ורבי יוסי, כולם היו תלמידה של רבי עקיבא. היה דורש כתרי תורה. איך הוא הגיע לזה? היה עם הארץ. רואים שיש סיכוי לכל אחד, ואף אחד לא יכול לבוא בשמיים בטענה, מה אני יכול לעשות? אני הייתי ככה, אני הייתי ככה. לא, היית ככה, הנה רבי עקיבא היה ככה, ותראה איך הוא הגיע. תראה לאן הוא הגיע. לכן אף פעם לא מאוחר. גם אם יש בעיות בשלום בית, אף פעם לא מאוחר. תמיד צריך לנסות לשפר את השלום בית. לעשות חידוש, לרענן. מדי פעם לצאת עם האישה, לטייל איתה, להשתובב איתה, לאוורר אותה. אפילו בא בחשבון ללכת לאיזה צימר, לאיזה מקום. ככה, כשאישה צריכה תתאוורר. פרט אישה שיש לה בעין הרע הרבה ילדים. והעול הוא קשה, ואין לה יום ולא לילה. היא לא יכולה לנשום. אם זה שבתות, אם זה חגים, אם זה... צריך לאוורר אותה קצת. זכור לטוב, עטרת ראשי רבי יהודה צדק עליו השלום, אחרי פסח ואחרי סוכות, היה לוקח את אשתו, היה בית מלון בבית הכרם, שמה, היה הולך לשמה, יום אחד מאוורר אותה. אפילו שהיה ראש ישיבה ותלמידים, וראה לעצמו את הצורך לאוורר, להדש. ככה אתה נותן כוחות לאישה. היא רואה שבעלה מעריך אותה, בעלה דואג לה, אז היא מקבלת כוחות כפולים. זה דבר ידוע. דבר ידוע. אדם שכל הזמן דורשים ממנו, תעשה, 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 ולא אומרים לו מילה טובה. פועל. סיפר לי מישהו שבוע שעבר. ואני כל הזמן עובד ועובד, ואני נותן, מייעל להם, אני נותן להם תפוקה נהדרת. אף פעם לא שמעתי איזה תפיחה, איזה כל הכבוד, איזה מילה טובה. יש לו לדבר משכורת בכלל לא מעלים. אז מה? אז העידוד, לפחות היה נותנים מילה טובה. שום דבר. לא, תכבד העבודה, כמו פרעו. תכבד העבודה על האנשים, ולא ישווה לשאוב את דברי שקר. אז האישה צריך לעודד אותה, צריך לתת לה. אנחנו רואים, רואים את, את התועלת, את, את הדברים הנפלאים שהיא עושה בבית, וצריך לדעת שגם זה עבודת השם. ישנם למשל אנשים ששקועים בתורה. באמת, תלמידי חכמים מהשורה הראשונה. אבל השלום בית שלהם חסר. היו אצלי כאלה. באמת, תלמידי חכמים שראויים לקרוא תלמידי חכמים. אשריכם תלמידי חכמים. אבל שלום בית לא טוב, לא טוב. למה? אתם יודעים מאיפה זה יצא? היה צריך לשכנע אותו שגם זה תורה, גם זה עבודת השם. כשהוא קלט את זה, הכל נהיה בסדר. הם לא קולטים של לעזור לאישה, לפרגן לאישה, לשים לב אליה, גם זה תורה, גם זה תורה. למה תורה שאין עימה חסד אינה תורה? אדם לומד תורה, אבל לא עושה חסד. תורת חסד על לשונה, צריך להיות חסד גם. אז בלי חסד זה לא שווה כל כך. אז הוא טעה, אותו תמיד חכם טעה, חשב, זה לא אמר לי מה, זה עבודת, אומר, אתה לוקח אחריות, אומר, אחריות עליי. זה עבודת השם. כשבחו, כתב, אבן העזר, כל אבן העזר זה בשביל העניינים האלה. וכל ההלכות, ההלכות של הלכות נידה, הלכות זה, הכל זה שייך לאישה. אתה רואה שחלק גדול מהתורה, זה העניין של האישה. אז מי שמפריד בין הדברים, חסר לו נתח גדול בעבודת השם. חסר לו בעבודת השם. ואם הוא לא יתעורר כאן, חבל. שם ודאי הוכיח אותו על זה. לכן אני אומר, להתחדש בעבודת השם, לרענן את חיי הנישואין, לאוורר את האישה, לעזור לאישה. לא צריכים לעשות את העבודות בבית. אני שבוע שעבר דיברתי שהאישה החלק שלה בעבודות הבית, והבעל החלק שלו בתורה. נכון? אבל אם אתה רואה שהאישה קורעת תחת משאה שקשה לה, אז תעזור לה. עזוב, תעזוב, אם הוא לא שייך בזה, רק אם בחמורים זה שייך? לא, זה שייך גם בבני אדם. אתה רואה שבן אדם קשה לו, אז תעזור לו. אתה רואה שאשתך קשה לה, לא מרגישה בטוב, או עייפה, או... אז מה יש? קח יוזמה, תלך לכיור, תעשה כלים, אין דבר. אפילו שאתה לא עושה אותם באיכות מעולה כמו של, של האיש, של האישה, אבל האישה תכיר לך טובה, ודאי. תכיר לך על זה טובה, ובזה יצמח בעזרת השם. אדם צומח איש גדול אחד שאני לא יכול להגיד את השם שלו, לא נותן לי רשות להגיד. מהדור הקודם, אחד מגדולי הדור הקודם, שכשאשתו הייתה מתעברת, 9 חודשים הייתה במיטה. שמירת הריון. הוא היה מבשל, הוא היה אופה, הוא היה מסדר, עושה שפונג'ה, מגעץ, מחבס, הכל. וכמה שהציעו לו עזרה, לא. ואיש העמדה שנהיה גדול בתורה. איש העמדה לו להיות גדול בתורה. דווקא הדבר הזה גידל אותו בתורה. לא התמדה שישב ולמד, זה ודאי גודלים בתורה בזה. אבל גודלים יותר כשעוזרים. ששמים לב. ויש הדברים עוד ארוכים, אבל כבר הגיע הזמן לדבר קצת פרשת השבוע. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב, איש וביתו באו. אומר, בוא תראה, בן ישחי כותב, בוא תראה את ההבדל הגדול שהיה בין יוסף לבין אחיו. היה לו מעלה יותר מאחיו. במה דברים אמורים? כשהאחים שלו באו למצרים, הם לא באו למצרים, באו לארץ גושן. ארץ גושן נקראת מצרימה, לא נקראת מצרים. מצרים, מי שנכנס למצרים, נתפס במם סופית, גמרנו, נסגר. אבל מצרימה זה פתוח, ההיא פתוחה. אז זה נקרא שכינה. השכינה הייתה פשורה שמה. מצרימה זה גימטריה שכינה, 385. אז האחים איפה באו? לא באו למצרים. באו למצרימה, לארץ גושן, מקום שיש שם שכינה. אז זה לא השפיע עליהם הטומאה. עוד דבר, באו יחד עם יעקב. יוסף בא לבד. עוד דבר, באו יחד עם איש וביתו, באו יחד עם אנשים. אז האישה שומרת על האדם. אז זה שהוא כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים, צריימה. את יעקב, באו יחד עם יעקב, איש וביתו באו, באו עם אנשים. ויוסף היה במצרים. מצרים, ולא מצריימה, לבד, בלי אישה, ועמד בצדקתו, לכן עד היום אנחנו אוכלים את הפירות של יוסף. יוסף, היסוד, וזה באמת שייך לימים הקדושים האלה, ימי השובבים, מי שיכול להתענות איזה יום אחד, פרט בשבוע, יום חמישי, זה חשוב מאוד, כי בפרשה הזאת, עיקר השעיבוד בפרשה הזאת, איפה כתוב, ומרו את חייהם, פרשה הזאת. וזה חשוב מאוד, שאם אדם יכול, תבוא עליו ברכה. זה חשוב מאוד. עוד נקודה אחת, אומר בספר כל יהודה, כותב דבר נפלא, אומר, מה ששמר את עם ישראל בכל הדורות, זה המסגרת של המשפחה. אדם שהוא רווק, לא טוב שיהיה לבד, או שיהיה בניכר, באמריקה, באיזה מקומות בחוץ לארץ, כי הפיתויים גדולים מאוד, ויהיה קשה לו מאוד לשמור על הקדושה שלו. לכן, אפילו אדם נוסע לחוץ לארץ, ייקח את אשתו איתו. אם הוא נוסע לתקופה קצרה, שבוע, או זה, טוב, בסדר. אבל אם הוא נוסע לחודש, חודשיים, כדי שיקח את אשתו איתו ולא ייסע לבד. איש וביתו באו. אומר פה, המסגרת של המשפחה היא כמו חממה, היא שומרת על, על האדם. אדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא חובה. ככה הגמרא ביבמות אומרת. יש עוד הרבה דברים, בלא שמחה, בלא חובה, בלא עזרה. ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנהו. שואל בספר כל יהודה, משמע, בגלל שהוא טוב, היא שמרה אותו, ותצפנהו. אם הוא לא היה נראה טוב, הייתה זורקת אותו לים? זה לא מובן. זאת אומרת, לא, לא ככה. משה רבנו נולד בחודש השישי. כמה שנולד בחודש השישי, היא פחדה שהוא נפל, וכבר גמרנו. הוא צריך לזרוק אותו. ותראה אותו כי טוב הוא מה לא, אני לא אזרוק אותו, לא נפל, ותספנהו. זה הפירוש של הפסוק. כתוב, וימרו את חייהם. ידוע שעם ישראל היו צריכים להיות במצרים 400 שנה. כמה שנים הם היו? 210. ירד להם כמה? 190. מרגעו מבינה, בזכות מה ירד להם? בזכות המרירות, בזכות העבודה הקשה, קושי השעבוד הקדים את הגאולה. אומר, בוא תראה כפתור בפרח, ומראו את חייהם, יש שם קדמה ואזלה. כן? הם קדמו ואזלו וברחו ממצרים, בזכות מה? בזכות ומראו את חייהם. עכשיו גם, קדמה ואזלה, גימטריה 190, פלא פלאות. קדמה ואזלה 190. הכל רמוז בתוך זה, חידוש רק הגאון מבינה יכול להגיד. ויקרא המלך מצרים למיודע את העבוד, ואומר להם, מדוע עשיתם הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ותאמרנה, כי לא כנשים המצריות העבריות. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילולה תשלחו. יש פה דו שיח שקצת לא מובן, צריך להסביר. אז פה הקצות החושת, קצות החושת בדרך כלל אומר דברים ככה, אז גם פה אמר פירוש מפולפל. אומר, היה פה דו שיח הלכתי. יש לנו הלכה שדינה דמלכותה דינה. אז בא פרעה ואומר לקורא להם ילדות, תגידו לי, אתם חרדיות אתם? אומר, כן. מה? אז למה אתם לא דינה דמלכותה דינה? אז איך אתם ממרים את פי? מדוע עשיתם הדבר הזה ותחיינה את הילדים? נגד הציווי שלי, הרי דינה דמלכותה, ככה נפסק בחושן משפט, דינה דמלכותה דינה. אמרו לו, אנחנו רואים שאתה תלמיד חכם, אנחנו נגיד לך מה. דינה דמלכותה דינה לא שייך רק אם נותנים גזרה שווה לכל האוכלוסייה. אבל כשאתה עושה אפליה, לאלה אתה הורג את הילדים, ולאלה לא, אין דינה דמלכותה דינה. לא ידעת את זה? זה מה שאומרים לו. ותאמרנה, כי לא כאנשים המצריות, העבריות, אתה עושה אפליה. אז אין דינה דמלכותה דינה. אמר, מה? יש כזו הלכה? טוב. ויצב לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד הרות השליחו. כולם. נעשה שווה. עכשיו מה? עכשיו תשמרו או לא? אמרו לו, לא. למה לא? כי בתרגום כתוב, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל ברד יתילד ליהודאי בנהרת תתמונה. עדיין נשאר בשלו, רק מה בתרגום, תרגום אומרים בשקט. בשקט אמר להם, לא, תמשיכו בגזרה. אבל בגלוי הוא הכריז שמה, שכל הבן הילוד, הילוד תשליחו. אחר כך הוא יצא, משה רבינו עליו השלום, יצא אל אחיו, וביר איש מצרי מכה איש עברי. כן? לא, שני אנשים ניצים. והוא אומר לרשע, למה אתה קרע איך? מספרים על האדמור מגור, בעל החידושי הערים, שהוא ביקש מהשמש, לך תאסוף מניין. אנחנו, אין לנו מניין. טוב, הוא אסף 10, היו בדיוק 10, יחד עם האדמור, והיה עוד אחד רוצה להיכנס, אמרו, לא, דחף אותו החוצה. לא. הוא ניסה להתעצם אותו אחד, רוצה להיכנס, השמש נתן לו סתירה. האדמור ראה את זה, טוב. אחרי, בתפילת המנחה, אמר לו, לך תאסוף מניין. הלך לאסוף מניין, אז הוא אומר לו, הרב, יש 10. אמר לו, יחד איתך או בלעדיך? אמר, יחד איתי. אמר, לא, תביא עוד אחד. אמר, למה? אומר, בגלל שאתה היום הקטע מישהו, נתת לו שתירה, אתה נקרא רשע, אתה לא יכול להצטרף למניין. לך תביא עוד אחד, חוץ ממך. אומר, תבן, אין ניתן לעבדיך. ולבנים אומרים לנו, עשו. אומרים בדרך מושר. תבן זה תבונה, חוכמה. לפעמים אדם אין לו שכל, לא חוזר בתשובה, מגיע לגיל מבוגר, רואה שהזקן שלו לבן, ואו, צריך לחזור בתשובה. אז תבן, תבונה, אין ניתן לעבדיך. אבל לבנים, הלבנים אומרים לנו, עשו, תעשו תשובה. למה? לבן. אם היה שחור, טוב, אבל נהיה לבן. אם נהיה לבן, אז צריכים להתעורר. לבנים אומרים לנו, עשו. נתנו לנו... עוד כתוב, ויעש להם בתים. מה עשה להם? בתי כהונה, לוויה או בתי מלכות. יש פה מידה כנגד מידה. למה דווקא את המתנה הזאת הם קיבלו? נתאר לעצמנו שהיה הורג את כל הזכרים. הרי הם נלחמו נגד ותחיינה את הילדים. אז למה קיבלו בתי כהונה, בתי מלוכה? נתאר לעצמנו חד ושלום, פרעה היה מצליח בגזרה שלו. כל הבן הילוד הרות השליחו. אז היו נשארים הבנות. הם מי היו מתחתנות? הם גויים. נכון? נכון שהילד היה יוצא יהודי. נכון. אבל הוא לא יכול להיות כהן. גר. יכול להיות כהן? לא יכול להיות כהן. וגם לא יכול להיות... כלומר, אין לו יחוס. אם אתם מתחתנים עם גויים, אין יחוס. אז לא יכול להיות מלך, ולא יכול להיות גם כהן. אז אם כן, זה המידה כנגד מידה. כיוון שהם חיו את הילדים, אז אם כן יכולים להיות כהנים, ויכולים להיות, יכולים להיות גם כן מלכים. אז לכן, ותחיין את הילדים, בזכות זה, זכו באמת. באמת, מה זה ותחיין את הילדים? כתוב שחזקו אותם, נתנו להם חוזק. ולכן באמת, כתוב שם, מאיפה יודעים ששישה היו יולדים בקרס אחד, כתוב, בני ישראל פרו, וישריצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. בן ישחי אומר, מפה יודעים שהיו שישה בקרס אחד. וגם, מהמילים של הפרשה, אנחנו יכולים ללמוד הלכות. ואלה שמות בני ישראל. אז נדמה לי שהגאון מבין אמר את זה. ואלה ראשי תיבות, וחייב אדם ללמוד הפרשה, שמות, שניים מקרא ואחד תרגו, ראשי תיבות, ואלה שמות. כי תמיד היו שואלים את הגאון מבין, איפה רמוז זה, איפה רמוז זה. איפה רמוז צריכים לבדות את הבן, איפה רמוז, במילה בראשית, הוא אמר במילה בראשית הכל רמוז. היו שואלים אותו והיה אומר להם, ברוך הבא כבוד הרב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני ניסיתי לסחוב את השעות.
קשתה קצת. קשתה קצת. שמלך אותם בפועל
הנש. רצון שבונה עולם, משלח לעשות רפואה שלמה, זכות הצדיקים, זכות התורה.
אני אספר.